אני... טוב. אנחנו נמשיך הלאה בעזרת השם. רק לשם סיכום סופי של של השיעורים הקודמים, אני רוצה להקריא לכם משהו מפסקל. שמעתם על בלז פסקל?
לא.
אשריכם. בלז פסקל ידוע בעולם בגלל שהוא כתב ספר שקוראים לו הגיגים, בסוף המאה ה-17, הוא אחד משניים שהמציאו את הקומבינטוריקה. יודעים מה זה קומבינטוריקה? לא עלינו. זה צירופים כאלה, נכון? כמה... מה? קשור להסתברויות, נכון. מה? לא קשור, מה? משמש גם. מחשבים הסתברויות באמצעות קומבינטוריקה. טוב, היום כבר בכלל, מי חושב בכלל? אבל היה לו עוד כמה המצאות. הוא גם היה בשלב מסוים היה נוצרי מאוד אדוק, הוא חווה איזו חוויה דתית מאוד מאוד מיוחדת, ולא היו שומעים עליו בכלל אלמלא הוא כתב עדות לעצמו על החוויה הזאת בדש מקטורנו, ושלאחר מותו גילו את הפתק שהוא כתב לעצמו. מה היה כתוב בפתק שכתב לעצמו? תזכורת, כן? אני מקריא לכם מתוך צילמתי, תורגם לעברית מצרפתית או מלטינית, אינני יודע אפילו. בשנת הישע 1654, זה נוצרי, זה נוצרי, בסדר? ביום שני 23 בנובמבר, ביומו של קלמנס הקדוש, אפרה לפומיו, בערך משעה 10:30 בערב עד בערך חצי שעה אחרי חצות. סדר ערב שלם. כלומר, אחרי סדר ערב. אש! עכשיו הוא אומר, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, לא של הפילוסופים והמלומדים. ודאות, ודאות, רגש, שמחה, שלום. עכשיו הוא כותב, אלוהי אותו האיש, ואז הוא כותב, אלוקייך אלוקיי, רות, שכיחת העולם והכל חוץ מאלוקים. כלומר, היה לו איזו חוויה, שהוא אמר, זה לא חוויה של פילוסופים, למרות שהפילוסוף רציני, הוא הרגיש שיש לו חוויה של מה? אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, סוג אחר של משהו, של התגלות כזו או אחרת, ברמה האישית, הוא, כמו שאמרתי לכם, הכניס את זה בפנים. למה מעניין מאוד שאומר אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב ולא אלוהי הפילוסופים המלומדים, שזה תפתחו בבקשה את הספר שלכם במאמר רביעי. בשנייה אחת. הרביעי, אני מחפש שלישי, ברור שאני לא אמצא את זה. בעמוד קע"ד בספרים האלה, פסקה ט"ז, במי שיש לו חלוקה אחרת, משהו כזה. כן.
הנה
התבאר לי ההפרש בין השמות אלוקים והשם. כלומר, הטענה הבסיסית שלו, של רבי יהודה הלוי, ואנחנו רואים אותה בהמשך, זה שאנחנו פוגשים את הכל בשתי פגישות מרכזיות. או דרך הבריאה, כלומר, לא דרך הבריאה, אלא דרך החוקיות, דרך הסדר, דרך הדברים החוקיים שקיימים בבריאה. אתם יודעים שאנחנו אומרים שאלוקים זה מידת
הדין,
כלומר החוקיות, העולם ספוג חוקיות. החוקיות הזאת היא איזשהו השתקפות של האל בתוך המציאות. עשרה מאמרות הוא אמר ויהי, הוא כנתן חוקים. אז יש לנו של הקדוש ברוך הוא במידת הדין דרך הבריאה, ויש לנו גם שם יודקי ווקי. שם יודקי ווקי, שאנחנו מסביר אותו תכף, הוא שהוא קשור לכל העניין הזה, זה השם שבעצם, זה ההופעה שבה האל מופיע אלינו דרך ההתגלויות שלו, דרך במציאות של ההיסטוריה, של ההתגלות בזמן, במקום. כי תזכרו מה שאמרתי לכם פעם קודמת. את ההשתקפות בתוך המציאות החוקיות, זה אפשר לכל אדם לפגוש אותה, נכון? כל אדם יכול לפגוש את חוקי הטבע. חוקי הטבע הם אימננטיים, הם נוכחים כל הזמן. הם הדברים הקבועים שבעצם כל אחד יכול לפגוש אותם. התרחשויות חד פעמיות, שזה כל ההיסטוריה, למשל השיעור הזה זה התרחשות חד פעמית, כן? בחרתם ברגע ההיסטורי הזה להיות פה בחדר הזה איתי, ואתם עכשיו מקשיבים לי, ואני צריך לפחות את המילים שאני רוצה להשמיע לכם, זה אחריות מאוד גדולה. אבל כל דבר בהיסטוריה קורה חד פעמי, וחוץ מהעדות הזו, שגם היא לא עדות מוצלחת במיוחד, כי תצטרכו להעיד שזה היה זה, ואתם יודעים כל מה שאמרנו פעמים קודמות, אתם יכולים לספר מה היה פה, אתם יכולים להעיד מה קרה, אני גם כן, אבל אני, הבנתם? אז זה בשם יודקי, לא אני, אני לא אמרתי יודקי ובקי, אבל השם יודקי ובקי, שם, זה על ההתגלות, שהיא בחוויה אישית, נתונה בזמן מסוים, במקום מסוים, לאדם מסוים. נכון? אז התברר לו, לא קראנו מה התברר לו, אבל לא משנה, הבינות עם הרב המרחק בין אלוהי אברהם ובין אלוהי אריסטו. כי להשם התעלה, כלומר לאלוהי אברהם, שזה השם התעלה, משתוקקים לאדם שהשיגו בחוש על יסוד עדות ראייה, היה להם מפגש אישי. והנה לאלוקים, שזה אלוהי אריסטו, נוטים על פי מה? סברות, על פי הקש הגיוני. ואז הוא אומר יותר מזה, מי שהשיגו בחוש, בתחושה של מפגש, בא לידי מסירות נפש מתוך אהבת האלוה, די נחמות למות עליה, ואילו היקש, אם זה הכל בעניין של סברות, מראה רק כי חובה לרומם את האלוה על כל שעה של דבר מזיק, בנסוד נוצר, בקיצור, כל הדברים האלה הם מפוקפקים. אז זה מה שבעצם פסקל רצה לומר בעדות האישית הזאת, ואחר כך בחלק הזה של, יש לו מאמר שנקרא מחקר על החלל הריק, והוא נותן הקדמה למחקר הזה, ואז הוא עושה הבחנה שעליה דיברנו פעמים קודמות, והוא אומר, הכבוד שרוכשים לקדמונים בעניינים שמוטב אילו היה להם פחות תוקף גדול כיום כל כך, שנוהגים לראות גילויי רזים בכל רעיונותיהם. אתם שמעתם את זה טוב? שמים הקדמונים, לא שלנו. חושבים שכל מה שהם אמרו זה מי יודע מה. ואז הוא אומר, יש דברים שצריך לתת סמכות לקדמונים, ויש דברים שלא. מה לא לתת סמכות לקדמונים? בכל מדעי הטבע. בכל מדעי הטבע צריך מה לעשות? נייטי קילו נוצות וקילו ברזל ונחזי. אתם יודעים מה זה נייטי? נביא. ונפסיק להתווכח מה נופל יותר מהר, קילו נוצות או קילו ברזל, מה צריך לעשות? אמפיריקה. אתם יודעים שזה השינוי הגדול של תקופת ההשכלה שמחלים להיות אמפיריים. מה זה להיות אמפיריים? להסתכל, לבדוק, לעשות ניסויים. בוא נראה, חוקי הטבע עובדים כל הזמן, גם כוח המשיכה הוא בינתיים פועל, אז בואו נבדוק, אפשר לבדוק ולראות. אז בתחום הזה אסור לתת איזושהי סמכות כזאת מצועפת למה שאמרו הקדמונים, אלא מה צריך לעשות? לבדוק בצורה אישית, כי אפשר לבדוק בצורה אישית. אבל דברים שאי אפשר לבדוק בצורה אישית, כי מה קרה שלשום ומה חוו בני ישראל במתן תורה, הדרך היחידה לדעת מה הם חוו במתן תורה זה לשאול אותם מה חוויתם במתן תורה, מה ראיתם, מה היה שם. קראנו את זה אתמול, את העדות שלו, נכון? זכור לכם משהו? אז אין דרך אחרת, אלא הם באמת הם הסמכות, כי לדעת מה קרה לי ומה עשיתי ושמעתי ומה ראיתי, אני רק יכול לדווח, ואתם צריכים, אם אתם רוצים, להאמין לי או לא להאמין. אין לי אפשרות רק לתת על זה עדות. אז זה מה שפסקל אומר, כן, שיש להם סמכות, אם השאלה היא לדעת מי המלך הצרפתים הראשון, איזו המקום בו קובעים הגיאוגרפים את קו הצהריים הראשון, אילו הן המילים הנהוגות בלשון מטה, וכל שאר דברים כיוצא בזה, איזה אמצעים יש לנו להגיע, אם לא הספרים, מי יכול לחדש משהו בתחומים האלה? לא כן הדבר בעניינים הנתונים לחושים, או לדרך השכל, כאן סמכות המסורת היא ללא הועיל, כך אומר מי? פסקל. אז אני לא אדבר לכם יותר על פסקל, למרות שיש עוד ווט אחד נחמד, אני אגיד לכם עוד דבר אחד על פסקל, ואז על עוד איזה יהודי, רק קצת פיקנטריה, כדי שתזכרו, כי תמיד כדאי למהול דברים בפיקנטריה. פסקל גם כן היה כזה, התמסר למנזר אחרי כל הסיפור הזה, והוא נורא רצה לקדם את ענייני האמונה של הנצרות, ואז הוא הציע, זה נקרא האימור של פסקל, אני לא יודע אם אתם שמעתם את זה, האימור של פסקל הוא הציע כיוון שהוא עסק בקומבינטוריקה, שיש לה השלכות לענייני אימורים, נכון? כי מה היחס? אז הוא טען, רבותיי, תראו, אני מציע לכם כולכם להאמין באל, למה משום שנניח שאתם לא יכולים לדעת, אז עכשיו יש שתי אפשרויות. אתם יודעים איך עושים מטריצה של הימורים? אתם לא יודעים, כי אתם אנשים אגונים. אבל אני למד אתכם, כי גם אני קצת אגון. אבל אני רוצה למד אתכם דברים חשובים באמת. אז מטריצה מטריצה של 2 ו-2, טבלה כזאת, מכירים אותה? בואו נעשה את זה ככה. אוקיי? אז עכשיו יש N, יש N. כלומר, יש אלוקים, אין אלוקים. בסדר? זה ברור? אתם רואים את זה? טוב שזה לא מוקלט. אולי זה נקלט. אוקיי? עכשיו ככה, זה המצב, זה האמת. זה
איך שמתנהג.
עמדתי. נכון? עכשיו אני יכול להגיד שיש ויש, אז מה? אם יש ויש, אני מציע שיש. עכשיו יכול להיות שיש ויכול להיות שם, כי לכן זה אימור. אני יכול להצביע יש, ואז יש שתי אפשרויות. נכון? כך עושים מכבי תל אביב. בסדר? מנצחים, מפסידים. נכון? אני יכול להאמר שמנצחים, ואז השאלה כמה אני ארוויח מזה. ואני יכול להאמר שמה? שמפסידים, והשאלה כמה אני ארוויח מזה. זה ברור, זה השאלה. מה מרוויחים, מה מפסידים? אז אם אני אמרתי שיש אלוקים ויש אלוקים, אז מה אני מרוויח? שנייה אחת, הישארות הנפש, אני מרוויח נצח. אוקיי? בוא נגיד זה בצורה יותר יפה, אני מרוויח עולם הבא. אתם איתי? אם אני מחליט שיש והסתבר שאין, מה הפסדתי? לא, הפסדתי את העולם הזה.
בצורת לא.
בוא נלך אפילו על ה, על ה, על ה... נניח שהפסדתי את כל העולם הזה, שום דבר לא נהניתי, הפסדתי את כל העולם הזה, בסדר? עכשיו, אם אני הולך על אין ויש, מה הפסדתי? עולם הבא. מה הרווחתי?
עולם הזה.
עולם הזה, נכון? עכשיו, ככה, הנחת העבודה היא שעולם הבא שווה יותר מאשר עולם הזה. כי העולם הבא הוא אינסוף, והעולם הזה הוא מה? הנאה סופית. אז יוצא אומר שכדאי, כל מאמר מקצועי צריך להבין שמה כדאי, על מה כדאי לאמר.
אבל לא הכנפת את העונש.
על העונש אפשר, אז עוד יותר, רק נרוויח עוד יותר.
לא, אם אתה אומר...
אם אני אומר, אם אמרתי שאין, לא הבנתי.
אין ויש.
אין ויש, אז הפסדתי גיהנום, אז נכתוב פה גיהנום, בסדר, לא עולם הבא. בסדר, התכוונתי מינוס עולם הבא. גיהנום.
וגם לא חשבת את העונש אם בחרת את האלה לא נכון.
לא, אנחנו עכשיו עושים, בואו נתחיל מזה. אוקיי, אז מה שטען פסקל, שכל מי שמקבל החלטות בתנאי אי ודאות, שזה כולנו, ברמה כזו או אחרת, כדאי לו, שמה? ללכת על מה?
בטוח.
על זה. אז איפה הוא טועה?
יש יותר מי יש לך לבחור.
מה?
זה בהנחה שזה 50-50. או אנשים שאין
לו
לא,
זה מה, יכול. לא, הנקודה היא כזו. ההבדל הוא כזו, שיש גם אילוזיה, שאנשים צריכים לדעת, שעולם זה קרוב נראה יותר גדול מעולם הבא רחוק. הפרופורציה. עולם הזה... דבר שהוא קרוב, נראה לך יותר גדול מדבר שהוא מה? שהוא רחוק. זה הסיבה. אבל עכשיו נעזוב את זה.
רגע, אבל מה
העונש לאלה? אני
סתם מספר לכם איזה סיפור, זה קוריון, זה לא, אני לא בא עכשיו להציג, רק אני אגיד לכם שחושבים שהאימור הזה, של האמונה, אימור האמונה, האמת היא שהיה יהודי שכתב את זה לפניו, היה יהודי מאוד צבעוני, רבי יהודה אריה דמודנה, שמעתם עליו?
לא, כן.
מה אתה יכול לספר עליו?
לא, אני רק שמעתי את השם.
הוא היה רב בוונציה. הוא כותב יומנים. הוא כותב באחד המקומות, הוא מציע את הרעיון הזה. מה שצריך רק להוסיף גילוי נאות, שביומנים שלו הוא כותב שהוא היה מכור למורי קלפים. ואין ספק שהוא ידע על מה הוא מדבר כשהוא דיבר על הרעיון, הרעיון הזה של האימור. אבל הוא כותב על עצמו, זה דבר מדהים, האיטלקים האלה, היהודים האיטלקים, זאת אומרת, הם לא חיו בשניות כזו בין העולמות, אצלהם הכל היה מחובר, אתם יודעים, עוד יהודים שחיו באזור הזה, רמחל עצמו, שהיה מסידת ישרים, אבל רמחל גם כתב כל מיני מחזות ודברים אחרים, אתם יודעים שרמחל הוא אישיות מאוד מאוד מגוונת, אז רבי יהודה אריה דמודנה, ארי נוהם, יש לו ספר ויש לו את היומן האישי שלו, וביומן האישי הוא מתוודא על המאמצים שלו להיגמל מההתמכרות לקלפים, אבל יש לו גם תשובות, יש תשובות מעניינות מאוד בהלכה. טוב, סגרנו את הנושא הזה, פסקל של האימורים, בסדר, זה ברור. יאללה, קצת יידיש, בסדר? אבל תדעו שזה לא פסקל עם האימורים, זה... בסדר? הבנתם? יהודה אריה דמודנה. זה ה... טוב, האיטלקים. יאללה. אז אנחנו חוזרים למאמר ראשון, ואמרנו שיש פה ניסיונות להבין את התזה הזו של... של ה... לא את התזה, להגן על ה... על ה... תיאוריה, או לא תיאוריה, על הסיפור המקראי של הופעת כל ה... על המוצא של המין האנושי מהאדם הראשון. זכור לכם הנושא הזה?
כן.
ואז הוא דיבר על הלשונות, אני רק רציתי להעיר אחת לגבי הלשונות. נכון, הוא דיבר על המניין של השנים, הזכרנו קצת על הבעייתיות של זה. הוא דיבר על הלשונות. אנחנו מעבר לפסקאות, אבל אנחנו... אנחנו עכשיו בעמוד י' ז' בנון ב' נון ג' נון ד', כן? לגבי המבנה של השפה, הספירה העשרונית, בסדר? ואנחנו בעצם מגיעים לעמוד י' ת' סמך ב' סמך ג', שם אנחנו רוצים להמשיך, כלומר אני רוצה שנמשיך. אני רק אגיד עוד משהו לגבי הלשונות. אתם יודעים שיש יהודי אחד שבאמת הוא די אוכר ישראל לצערנו הרב, שהוא מומחה גדול ללשון, נועם חומסקי, שמעתם? צ'ומסקי קוראים לו, זה צ'ומסקי זה השם שלו, כי ככה הוא כותב את השם שלו באנגלית, והוא ברוך השם לא חי בארץ, הוא חי בארצות הברית, אבל הוא אוכר ישראל באמת, אבל הוא בלשן גדול, מה לעשות? זה אין מה לעשות עם זה, והוא הוא לא יודע שאנחנו מביאים אותו עכשיו פה בשיעור, כי אני לא יודע מה נסכים, אבל בכל אופן הוא כבלשן כן עמד על כך שבעצם יש מבנה אחיד לכל השפות. הוא מראה שבכלל הכישרון לשפה הוא אוניברסלי, הוא קיים אצל כל ויש מבנה בסיסי של רכישת שפה בכל התרבויות, בכל המקומות בעולם. אני לא יודע על מה אני מדבר עכשיו, כי אני לא מבין, אני לא בלשן, לא מבין על מה הוא אומר את זה, אבל זה אחד התזות המרכזיות שלו. למה אני יודע את זה? כי גם בפסיכולוגיה יש לזה איזשהו הקשר. אבל בכל אופן חומסקי בעצם נותן אישוש, לא בצורה שכתוב פה לדברים של רבי יהודה הלוי, אבל הוא כן נותן אישוש לכיוון הזה שהשפות יש להם איזשהו משהו שמבטא אחידות של המין האנושי, בעיקר בצד היחסים בין חלקי השפה, מבנה שפה, מבנה משפטים, נושא ופעולות ופעילות של האדם, כל הדברים האלה מופיעים שם באיזשהו מקום במבנה אחיד. טוב, בואו נראה מי סמך ב' סמך ג', כי עכשיו אנחנו חוזרים לתזה שקשורה לדברים היותר משמעותיים. עסקנו פה בספירה האחרונית. הוא רצה בעצם להגיד שהסיפור המקראי על אחידות המין האנושי שמוצאו מאדם הראשון, יש לזה תוקף במציאות. זאת אומרת, הוא בא לאשש את התאריכים, את השפה, את השבוע, את הספירה העשרונית. למה חומסקי יוחנן ישראל? כי יש לו עמדות אנטי-ישראליות קשות מאוד ופרו-פלסטיניות לפחות, אם לא יותר מזה, בתחום הפוליטי, והוא לא מפספס הזדמנות לתקוף אותנו. אז ממש רע. לא, זאת אומרת, הוא מעבר ל... אפילו השמאל חושב שהוא רע. ואל יהיה דבר כזה שמאל בעיניך, כן? זה דבר גדול. הוא גם משקר. טוב, עד כמה שטענתי עליך מהמון נבער מדעת מבני אדם שאין אצלם הסכמה לדעה אחת, צדקת בתשובתך. כן, הוא אומר לו, מה, יש לאנשים אלפי שנים, מישהו יש לו מסורת ברורה בדברים, הוא אומר לו, לא. הוא לא אמר, תענה בדבר הפילוסופים. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו, לגבי גיל העולם, אני לא רוצה עכשיו להיכנס כאן עם שאר עצמכם, יש די הרבה ספרות פופולרית בנושא הזה של גיל העולם. ברור לכם שאדם אינטליגנטי, טוב, לא רוצה להגיד דברים כאלה, אבל כן, אני אגיד דברים כאלה, זה מה שאני חושב. לא ממש יכול לחשוב הזכרתי לכם גם את זה, שאותו רב שוואב שחי בניו יורק, שאמר שלא יכול שכל הגיל העולם, כל הדברים האלה, זה הכל ניסיון, ואנחנו חייבים להאמין כפשוטו של 5,000 וזה וזה וזה. אני חושב שאדם שהוא לא רוצה להמשיך לחיות, בכיתה ב' או ג' כבר אנשים יודעים שיש תאריכים של דתיים ויש תאריכים כלליים, נכון? באיזה כיתה הילד נורמלי מתחיל להבין שיש לו תשובות שונות בשיעור התורה וזה? אתם מבינים על מה אני מדבר? מכירים את זה? אין פה מישהו שהוא... לא מכיר... זה מובן מה שאני אומר? שדי מהר מבינים לא לשאול זאת מסוימות בשיעור תורה, נכון? די מהר, זה משהו כזה אינטואיטיבי, כולם מקבלים איזשהו פיצול כזה של הידע, יש ידע שהוא נועד לקריאה באינטרנט, באנציקלופדיות וכל מיני דברים כאלה, ויש ידע שהוא נועד לבית הכנסת ולשיעורי התורה בבית הספר, ואפילו כבר די מהר יודעים לא לשאול שאלות כאלה. כלומר, פתאום איזה מישהו מגיע לכיתה ושואל את השאלה הזאת, כולם מרגישים אי נוחות כזו או אחרת, יושבים קצת בקצה הכיסא, ויודעים עכשיו בואו נראה את ההתפטרות של המורה, איך הוא יצא מזה. עכשיו יש כאלה שממש נהנים מזה, אז הם שואלים את זה, ורוצים את מופע הפיתולים השבועי. אז יש ספרים שעוסקים בשאלה הזו. אני אגיד באופן כללי שכל הנושא הזה, הפתרונות שמאוד מקובלים, עכשיו יש כאלה שנורא רוצים, בעיקר מדענים, רוצים כן לתת לזה פתרונות, ואתם מכירים ספר של מבר אילן, איך קוראים לו? אביעזר וכולי. הרב קוק עסק בשאלות האלה ונותן תשובה. הרב ציודה, כשהם מדברים איתו על זה, אז הוא אמר לך, תמיד אומר ככה, תראו, סתירות בין דת ומדע, אז אני אגיד לכם קודם כל, לפני הכל, לא כל מה שאומרים לכם שהדת זה דת, זה דעת באמת, ולא כל משהו שמדע זה מדע, זה מדע באמת. אני תמיד ככה הוספתי על דבריו, אבל קצת בזה, ובמיוחד לא מה שאומרים לכם אנשי התורה על המדע, שזה מדע. ומה שאומרים אנשי המדע על הדעת. אבל הרב קוק בכמה מקומות, בשמונה קבצים, שמונה קבצים, אתם מכירים מה זה?
כן.
או, טוב מאוד. אז אני רק אקריא פסקה אחת. הרב קוק טוען כל הזמן שברור מאוד שלתורה יש מטרה אחת ולמדע יש מטרה אחרת, והתורה בכלל לא באה להגיד לנו את גיל העולם, לא באה לתת לנו אינפורמציה מדעית, התורה באה לתת לנו אינפורמציה רוחנית מוסרית, וממילא המטרות שלה מאוד שונות. הוא היה מוכן לקבל לגמרי את התיאוריה של האבולוציה הדרוויניסטית, משום שהיא הסתדרה לו עם כל זה שהעולם מתעלה, יש כל הזמן התעלות של העולם, והוא אפילו כותב, ובזה עכשיו אני רק
מה יהיה? בשמונה קבצים. יודעים מה זה שמונה קבצים?
כן.
אלה שלא ענו כן בכזאת ודאות, זה כי הם לא יודעים. או מה?
רוצים לשמוע.
נעשה, שנייה, שנייה אחת. הרב קוק, הרב קוק, כתב את הספרים שלו, אז יש ספרים שהוא כתב בתור ספרים, יש מאמרים שכתב בתור מאמרים, אבל בעצם רוב הדברים שהוא כתב שאחר כך הופיעו באורות הקודש, והוא כתב בעצם פנקסים, וכל פעם שהיה לו איזו תחושה והרגשה והתחדשות, והוא כתב, הוא היה גרפומן, הוא כתב הרבה, הוא כתב בעיפרון, הוא כתב בעיפרון, כי אתם יודעים שבאותה תקופה לא היו עיתים כדוריים. שמעתם על זה? היה עיתים אלה כמו עיתים נובעים, אבל בכלל לא עיתים, לא היה עיתים בכלל. היה כסת ודיו, ואדם היה צריך לטבול כל פעם. כשהוא רצה לכתוב משהו, היה צריך לטבול את הדיו, את הכסת בדיו. ואז את הציפורן בעצם בכסת הדיו, וזה פשוט עצר אותו, אז הוא רצה לכתוב בעיפרון כדי שיכול לכתוב ברצף. מה?
יש לו פנקסים שהוא כתב עם עיתים.
אבל היו שלבים שהוא פשוט, זה הפריע לו ואז הוא עצר אותו. בשלב מסוים, הפנקסים האלה היוו תשתית להוצאת הספרים שלו, אבל לפני בערך 10 שנים, הנינים שלו החליטו לתת אפשרות להוציא את הקבצים האלה כמות שהם, וזה נקרא 8 קבצים, מהקבצים האלה ערכו את אורות הקודש, ובעצם שם יש את כל ה... זה בעצם הקורפוס, זה ה... דבר המרכזי שהוא עשה, אבל רק רגע שנייה אחת, מעשה. אני צריך למצוא את הפסקה שאני מחפש, אבל אני תמיד צריך להיזכר איזשהו מילת מפתח, כדי שאפשר לעשות... הנה, נכון, לא להתאים אלא להשאות. תו קופצה דידלת בפסק... עכשיו תקשיבו טוב, בסדר? זה דורש הקשבה מצדכם, כי אין פה מקרן שאני יכול. להשוות סיפור מעשה בראשית עם החקירות האחרונות הוא דבר נכבד. קודם כל הוא אומר לא לבטל את זה, אבל צריך לנסות לתאם את הסיפור. אין מעצור לפרה, יש פרשת אלה תולדות השמיים והארץ, שהיא מקפלת בקרבה עולמים של שנות מיליונים. כלומר, מי החליט שוי ערב וי בוקר יום אחד, זה נכון, אבל מי החליט שהימים של וי ערב וי בוקר יום אחד בשבעת ימי בראשית, כל יום אחד היה מה? 24 שעות. מה? גם לא היה שמש, אז זה לא היה 24 שעות של... היה אור. זה בדיוק אחד הדברים שאנשים רצו להגיד, שנורא מעניין, שיש בתפיסה המקראית אור שקדם להופעת מערכת השמש. ודווקא בתפיסות הפיזיקליות המודרניות יש אור שקודם מערכת... אבל אני לא מתעניין בזה כל כך. אז מה הוא אומר? שהיא מקפלת בקרבה עולמים של שנות מיליונים, עד שבא אדם לידי קצת הכרה שהוא נבדל כבר מכל בעלי החיים. שיש פתאום שאדם קולט שהוא שונה מבעלי החיים כשנוצר מצב, ועל ידי איזה חזיון נדמה לו שצריך הוא לקבע חיי משפחה בקביעות ובצידות רוח. כלומר, עוד תהליך שהוא מתפתח ועוברים עוד כמה מאות מיליונים שהאדם, לא אותו אדם, קולט שהוא בעצם לא חי כמו בעלי חיים, והוא רוצה להקים את המושג של מה? של משפחה. כלומר, זה תהליך התפתחותי, אומר, לאט לאט אתה, ובעצם הסיפור, מעשה בראשית, נותן לנו את הנקודות ציון המרכזיות של ההתפתחות העולם המוסרי הרוחני האנושי של האדם. אני לא רוצה להמשיך לקרוא כי זה מתחיל לסבך את זה יותר, אבל תבינו את הכיוון. הכיוון שלו הוא אומר ש שמטרת התורה לתת לנו ערכים מוסריים היא בכלל לא מתחרה עם אמירות מדעיות, זה שני תחומים נפרדים, וברור שהמדע הוא זה שיסוק בתחומי המדע, ואפשר בהחלט לעשות בדיקות של קרבון 14 לכל דבר שצריך, אין בעיה עם הדברים, פחמן 14, בסדר, אוקיי? טוב, זה א' ת' קופצה דידלי, אבל יש עוד מקומות. בכל אופן, אם נחזור לענייננו, אז לא מתעסקים עם זה יותר. עוד דבר אחד שזה ייתן לכם בחריפות, הוא תמיד היה אומר שההבדל בין שהסיבה שאנחנו מעדיפים להגיד שאדם הוא לא שהוא נברא בצלם אלוקים, משום שיש הבדל גדול אם אדם הוא נברא בצלם אלוקים או בצלם הקוף. ההבדל הוא בעיקר מה? מוסרי. כי מה אפשר כבר לדרוש מקוף פלוס, אבל אפשר הרבה לדרוש מאלוקים מינוס. אתם מבינים? זה
מה?
אתה
מסכים עם ניצ'ה.
שמה?
שאפשר לדרוש הרבה מאדם שהוא קוף פלוס.
נכון. זה לא רק עם ניצ'ה. זה בדיוק הטעה. הטענה שלו הייתה שאם אתה היית לספר לבני אדם שהם קוף פלוס, אז התביעה המוסרית הייתה נחלשת. ודווקא בגלל שאתה אומר ותחסרי מעט מאלוקים, אז התביעה המוסרית מתעצמת. וזה בדיוק העניין. ההבדל, העדפה היא מסיבות מוסריות ולא מסיבות של תיעוד ההתפתחות האנושית. טוב, אז זה עוד הערה הצדדית, שאין ספק שהיו תקופות שהחירות הזאת לעשות הפרדה כזו לא הייתה אפשרית, אבל הרב קוק הבין שברור שזה מה שצריך לעשות, ולכן לא הייתה לו שום, אולי הייתה לו בעיה, אבל הוא התגבר עליה ועשה את זה. עכשיו מה אומר כאן? עד כמה שטענתי עליך מהמון נבער מדעת מדי אדם שאין אצלם הסכמה על דעה אחת צדקת בתשובתך, אני פסקה סנחבית. אולם מה תענה בדבר הפילוסופים? אתם זוכרים שאמרתי לכם שההתמודדות המרכזית שלו היא מי? עם הפילוסופים. מה תעשה איתם? אשר הגיעו בחקרה ומיון למדרגות שהגיעו והם הלא הסכימו לדעה בדבר נצחיות העולם וקדמותו. והנצחיות הלא אינה עניין לעשרות אלפי שנים או אלפי אלפים. אז אל תגיד לי, אף אחד לא מסכים, זה אומר כך וכך אלפים, זה אומר כך וכך אלפים, אף אחד לא מסכים. אתה נותן להם להתווכח ואתה אומר לא מעניין אותי. אבל הפילוסופים בכלל לא מדברים, הם מדברים על נצחיות. מה תעשה מול העמדה הפילוסופית? הלא, כן? הם אומרים דבר שאין לו סוף. אז תשימו לב מה אומר חבר ותשימו לב כמה זה משתלב בתזה המרכזית של הספר. אמר חבר אל הפילוסופים אין לבוא בטענות, הואיל והם אנשים שלא קיבלו חוכמה או דת בירושה, שהרי הם יוונים, ויוון הוא בני יפת. נכון? איך יודעים שיוון הוא בני יפת? זה כתוב בתורה. הוא בני יפת. גומר ומגאוג, ויוון הוא... מה? ויוון ומשת... בפירס, נכון? ואילו החוכמה הבאה בירושה מאדם הראשון, זאת אומרת, החוכמה מחוזקת די עניין לו, כי עברה מאדם רק אל זרעו של שם, שהוא... שם, הוא בחיר בני נוח, ומאז לא פסקה עולם לא תיפסק מבחיר אנוש אלה, אשר ליוונים היא לא הגיעה אליהם החוכמה, כי נחם שזרות מושל נחמו בהם. כי אז הוא עדכה החוכמה אליהם מן הפרסים, אשר כאילו הם לקסדים. לא כל כך נכון. רק אז קמו הפילוסופים מפורסם מחות האי, ועוד מיום עבור מחות לרומא לא קם בנביאים אף פילוסוף מפורסם יחיד, וזה די נכון. מה הוא אומר? וזה מה שהוא שוב טוען, הוא טוען שהשכל הוא שכל להזכיר. השכל, החוכמה, היא באה תמיד בתור עורכת הדין של איזשהו תזה. השכל באה תמיד לאשש או לפרוך תזה מסוימת. והוא טוען שהיוונים לא קיבלו מסורת באמת. כיוון שהם לא קיבלו מסורת, אז מה? הם לא התאמצו להסביר שום דבר. הם נתנו לעצמם חירות ללמוד מעצמם. והם התחילו לברר מה שהם בררו. אבל אם היה להם מסורת, מה הם היו עושים דבר ראשון? מה הם עושים דבר ראשון? הם היו קודם כל מה? 160 את המסורת שלהם. הוא אומר לכן, אצלהם, עכשיו, הוא לא כל כך מדייק בתיאור ההיסטורי, ובאמת אחת השאלות הכי מעניינות בהיסטוריה של הפילוסופיה, זה איך פתאום עברו היוונים מעם של מאמיני מיתולוגיות, אתם יודעים, אתה שמעתם על המיתולוגיה היוונית, נכון? שזה כל מיני סיפורי אלים, ובאמת הם היו עובדי אלים.
יש להם מקדשים לאלים. מאוד יפים. מרשימים. אבל... מה?
זה היה
אמונה? היה אמונה, תרבות, הכל ביחד. ואיך פתאום הם התחילו להיות פילוסופים? אחת השאלות המרתקות, איך הם עברו מחשיבה מיתית, כך קוראים לזה, חשיבה שמדברת ומתארת דברים ומסבירה על די סיפורי אלים, מסבירה כל מיני תופעות טבע באמצעות סיפורי האלים שלהם, איך הם עברו מכאן לחשיבה שיטתית, פילוסופית, ביקורתית, מדעית, איך קרה שהם עברו מהעולם המיתי לעולם, איך זה קרה? עכשיו, הדבר המרתק הוא, כמובן שיש יהודים שלכן רצו להגיד שכמובן שזה השפעה של מי? של היהודים, ושהאריסטו הושפע מהנביאים, מה? בוא במייס. בקיצור, אבל יש כל מיני ספרים שמביאים את זה, בספר של, במהדורה של הכוזרי בפירושו של הרב הנזיר, הוא מביא שם חלק מהבדיות הללו, כלומר, את ההיסטוריה של הסיפורים האלה, אבל זה באמת שאלה מרתקת מבחינה פילוסופית. אני רק אגיד שלא מעט הוגים אמרו שבמובן מסוים, אבל אחר מאוד, וזה קשור למי שלומד גם את מהלך האידאות, מישהו פה למד את מהלך האידאות עכשיו כשאנחנו, אז שהמעבר מבית ראשון לבית שני, מנבואה לחוכמה, הוא מקביל מבחינת צורני, כלומר מבחינת אופי החשיבה, מחשיבה מיתית לחשיבה תבונית. חז"ל הם חכמים, זה גם קשור לפסקה שהרב קוק כותב עליה חכם עדיף מן אביו, אני רק רמזתי, אני לא אפתח את העניין הזה עכשיו. בכל אופן, מה הוא טוען פה? מה הטענה הזאת? וזה מה שהוא אומר לו, וכי דבר זה מחייב אותנו כי לא נאמין לאריסטו בחוכמתו? מה אתה אומר? אז זה לא היה מסורת, סורות. אבל הוא אומר דבר טעם, הוא אומר דברי חוכמה. אז הוא אומר כן. למה? רק מתוך שלא הייתה בידו קבלה נאמנה מאנשים שדבריהם נאמנים, אלא ביטריח אריסטו את שכלו ואימץ מחשבתו בחקירה לראשית העולם והסופו. קשה לו לצייר לעצמו כי יש לעולם ראשית, קשה לו לצייר לעצמו גם את קדמות העולם, כי אמרתי לכם כבר, וזה דיברנו כבר בעבר, ואם לא אז נחזור על זה עוד פעם, שתי הרעיונות הללו מעצבנים באותה מידה, תורדים את המנוחה, לחשוב שהרי יהיה, המחשבה הזאת שחייב להיות משהו שהוא קדמון, היא הכרחית. כלומר, חייבים להניח שמשהו קיים כי הוא קיים כי הוא קיים כי הוא קיים, אני לא אמשיך עוד הלאה כי אין לי כוח בשביל זה. אבל חייב להיות משהו שהוא קיים והוא קדמון, נכון? זה חייב להיות, כי אני קיים, לא יודע עליכם שום דבר, אבל אני קיים ואני לא המצאתי את עצמי, וקיים משהו, זה תהליך כזה של קיום, יש משהו, יש, העולם קיים, יש. היש הזה, מאיפה הוא בא? חייב להיות משהו שלא שייך לשאול עליו מאיפה הוא בא. כי ואם תשאל אז תגיד משם, ועל המשם הזה מאיפה הוא בא.
למה אנחנו לדבר שהוא פשוט תהליך כזה
שמה?
שהוא אין כפי,
אז הוא קדמון, אז התהליך עצמו קדמון. תהליך, מה הרווחתי אם אני אמרתי שהתהליך הוא אין כפי ולא אמרתי שמשהו שהוא חולל את התהליך הוא אין כפי? מה?
סבבה,
סלח לך, יאללה, זה אותו דבר. אז יש משהו קדמון, וזה מעצבן לחשוב שיש משהו קדמון, אבל עכשיו יש תחרות על הקדמון, כלומר, הניתוח המטריצה, או שהאל קדמון וברא את העולם, או שמה? שהעולם גם כן קדמון, או רק קדמון, לא משנה מה. מה? לא, ובני אדם המציאו אותו בתמונתם. המצאה לא רעה. אבל... זה האפשרויות. אני לא יודע אם זה הסיבור. טוב, נראה. בכל אופן, מה הוא אומר? שנייה אחת. אז קשה לו, רק רגע, שנייה אחת. קשה היה לו או ככה או ככה. אז איך הוא מכריע? רק בעיונו המופשט הכריע לצד הרקשים הנוטים אל הקדמות. אין לו הוכחה. יש לו איזשהו, מסתבר לו קצת יותר לכיוון הזה. לכן לא ראה הצורך בדבר לשאול דורות שהיו לפניו ולא כיצד נתחסו בני אדם. אולם אילו היה הפילוסוף, כלומר זה שמחליט שהוא משתמש בשכל לפתרון בעיותיו, בין אומה שדעות אמיתיות עוברות בה בקבלה כמפוזרות שאין חותם, היה משתמש בקשב ומפתב לחזק את האמונה בעולם נברא על כל הקשיים אשר בא. כדרך שעשה בבואו לחזק את הרעיון מדבר גמות העולם.
רעיון המתקבל, לפחות לדעתו של רבי יהודה הלוי, פחות על הדעת. ואז זה אומר לו הכוזרי, מה הפירוש?
מה הבעיה באמת?
שנייה.
עולם קדמון.
מה הבעיה עם עולם קדמון?
מה ההוכחה של
זה? אני לא יודע, הוא לא כותב. אתה שואל אותי מה אני הייתי יכול לכתוב? אני גם לא הייתי כותב. אבל הסברה שאני לא מסתדר איתה כל כך, זה שתבינו, תזכרו, הבעיה, אני הרבה יותר מסתדר עם תזה שלא מופיעה פה. חייב לומר את האמת. עכשיו זה משהו אישי, אתם לא מחויבים בכלל, גם ככה. אבל ההכרעה הזה שלחלק מההוגים היה יותר קל לחשוב על קדמוניות של משהו רוחני, משהו מופשט, מאשר על משהו חומרי. אבל אז הם נתקלים בבעיה יותר קשה, שאיך מהרוחני מופיע משהו גשמי, שהיא לדעתי בעיה באמת קשה, להרגשתי. יש כאלה שלא הסכימו אותי, כי אתה יודע איך אנשים מפרקים את המוקש הזה, על ידי זה שכל אחד שמבין שמבנה האטום, וכל אחד יודע שבעצם מה שנראה לנו נורא מוצק ואטום, הוא חלול לגמרי כשאתה עושה, מסתכל עליו באמת. כלומר, המציאות הממשית של מה שאנחנו רואים פה, הכל זה מפגש מרתק בין מבנים אטומיים לתהליכים פיזיקליים שחושי האדם. אבל בעצם אנחנו פה במפגש מרתק של אלקטרונים ופרוטונים, כל חלקיקים שעושים כל מיני הצגות די מסודרות ודי מוצלחות, ואפילו אני משוקף לזה שאני מדבר איתכם עכשיו, אני אפילו מניח שאתם מבינים מה שאני אומר. אבל בסופו של דבר, אז יש כאלה שבאמת רוצים להגיד שהכל, וואו, מה אני עושה? מה יריב? נתפלל פה? מה אתם אומרים? מה? עבר הזמן, נכון? אז בואו נתפלל. נמשיך בשבוע הבא.
מה יש?
תזכיר לי.